הכותרת של הנושא שלנו זה תחזית, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, תחזית על קיום ופסיקת הלכה לעתיד. אז אני נתתי את הכותרת, ואני מראש אומר שאין לי את היומרה באמת לתת תחזיות אמיתיות לעתיד. זה סוג של דבר שאו נביא או חכם גדול הרואה את הנולד יכול להגיד מה יקרה בעתיד. אני לא יכול באמת לדעת מה יקרה בעתיד, זה קשה מאוד. מה שאני אנסה לעשות זה לבחון לאור העבר ולאור ההווה לאן הכיוון של הדברים הולך. אבל כמובן יכולות להיות הפתעות לכל מיני כיוונים. כי לפעמים, מה שאפשר לעשות, הרבה פעמים כשאנשים מנסים לעשות את העתיד בצורה רציונלית, אומרים, אני רואה איזושהי מגמה, אפשר לסרטט איזשהו גרף, ואם כך, בואו נמשיך, מה ימשיך הלאה? אבל יש הפתעות, לא תמיד הגרף ממשיך ככה, לפעמים הוא פתאום משתנה, פתאום קורה משהו, תהליכים משתנים, אז גם זה יכול להיות, ואת זה באמת קשה לצפות, וגם על זה נדבר, מה הולך לקרות, אבל קודם כל, חלק נכבד מהדברים, יהיה להסתכל על העבר ועל ההווה, ומכוח זה לנסות לחשוב קדימה, כי אין לי שום דרך אחרת לנסות לחשוב קדימה. עוד הערה לפני שנתחיל, זה שזאת קבוצה, סדנה, אתם אמורות להשתתף. אני לא אמור לדבר עכשיו שעה וחצי, אז תעצרו אותי בכל רגע נתון. אתם קבוצה קטנה, אז אין בעיה, ותגידו מה אתם חושבות. אז אני אתחיל, יש פה שתי שאלות. בעיניי הם שתי שאלות שקשורות. האחת היא קיום ההלכה, וההלכה השנייה היא פסיקת ההלכה. שתי שאלות נפרדות. אבל, וזה חלק מה שאני מתכוון לומר בהמשך, יש קשר בעיניי גדול בין שני הדברים. בין הרמה של קיום ההלכה על ידי עם ישראל, לבין צורת פסיקת ההלכה, הדברים לא מנותקים אחד מהשני. אז אני אתחיל באמירה קשה, אבל אני חושב שהיא נכונה. אנחנו נמצאים בתקופת משבר בנושאים האלה. גם בקיום ההלכה וגם בשמירת ההלכה. עכשיו, כשאני אומר, אנחנו נמצאים בתקופת משבר, אין כוונתי שבשנת תשע"ט קרה משהו איום ונורא. הזמן המשבר שאנחנו נמצאים פה הוא כבר אולי 200 שנה, אולי 100 שנה, תלוי איך בדיוק נבחן את התהליכים. אבל אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה להלכה היהודית. חלק אחד מאוד קל להצביע עליו, אולי זו מירה פרובוקטיבית להגיד אנחנו נמצאים בתקופת משבר. אגב, הרב ספנינג אמר לי שאני צריך לדבר באופן אופטימי. לא יודע איך אני אעשה את זה, אני אנסה. למה אני אומר שאת משבר לקיום הלכה? זה נורא פשוט. רוב עם ישראל לא מרגיש מחויב להלכה. אפשר להתווכח את זה, זאת עובדה פשוטה. עכשיו, זאת עובדה פשוטה, אבל לא פשוטה במובן היסטורי. זאת אומרת, קודם כל נתחיל בשאלה מה זה הלכה, דיברתי על זה גם בקבוצה הקודמת, אבל אני חושב שמעט מאוד היו בשתי קבוצה, אף אחד אולי לא הייתה. אז מה זאת הלכה? איך אני מגדיר הלכה לצורך העניין, לצורך של הדיון? אז יש לנו את המצוות, בדרך כלל מדבר בשפה המקובלת, מה קוראים הלכה? המצוות כתובות בתורה זה עדיין לא הלכה. הלכה זה מערכת החוקים שלוקחת את המצוות של התורה והופכת אותם להוראות מאוד מוגדרות ומדויקות, פורמליסטיות, איך צריך לקיים את המצוות. אז אם יש בתורה מצוות כיבוד אב ואם, זה עדיין לא הלכה. זה ערך, איזשהו ציווי כוללני, אבל הרבה כמה שהוא נהוג, כשיש הלכות כיבוד אב ואם, לזה קוראים הלכה. וזה מה שעשו הפוסקים לאורך הדורות, לקחו את מצוות התורה והפכו אותו למערכת חוקים מגובשת ומוגדרת, לפרטי פרטים, כאשר הסמל שלה הוא השולחן ערוך. אבל זה התחיל לפני כן, זה נמשך גם אחר כך. אז זאת ההלכה. ואני חושב שיהודים שחיים על פי השולחן ערוך הם בימינו מיעוט. מיעוט אפילו קטן. זאת אומרת, יש לנו ציבור, בואו נדבר על ישראל, בעולם היהודי שמחוץ לישראל, תמונה עוד יותר מסובכת, אבל בישראל יש לנו ציבור שמוגדר חילוני. מגדיר את עצמו כחילוני, אני לא יודע אם אני הייתי רוצה להגדיר אותם כחילונים. הציבור הזה בוודאי לא רואה את עצמו כפוף לשולחן ערוך. יש לנו ציבור אחר, גדול יותר ממנו, שקרוי מסורתי. המסורתי מקיימים הרבה מאוד מצוות, על זה אני לא מפקפק. אבל כפיפות לשולחן ערוך אין, לפחות אצל רובם. זה חלק מההגדרה של מסורתי, שהוא מרגיש קשור למסורת ולמצוות, אבל לא לכל תג ופסיק של הלכה. עכשיו צריך כמובן להדגיש, גם אדם דתי שכפוף להלכה לא תמיד שומר כל פרט. קשה, יש לנו יצרה, יש לנו מגבלות, קשיים, שגגות, זדון, אונס, אבל באופן עקרוני אנחנו מצהירים על מחויבות לכך, גם אם לא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בה. הציבור המסורתי לא רואה בכלל כך את הדברים. כמובן גם הציבור המסורתי מגוון, אבל בהגדרה הוא לא כפוף לשולחן ערוך, לא כפוף לשום ספר הלכה, נכון? עכשיו זה כבר רובו של עם ישראל שבארץ ישראל. ואני רוצה להוסיף בצער שאפילו בציבור הדתי זה כבר מובן מאליו של להגיד שאנחנו כפופים להלכה. מסכימות איתי?
כן.
זאת אומרת, יש יהודי יגיד, אני כן, אני יהודי דתי. צריך למלא איזה טופס, שאלון, לצורך איזה סקר, אז איך אתה יודע מגיד את עצמך? דתי. האם אתה חושב שכל מה שכתוב בשולחן ערוך צריך לקיים? לא. יש גם כאלה. אני לא יודע להגיד מפה אחוזים, השאלה הזאת בתוך הציבור הדתי, כמה רואה את עצמו כפוף להלכה, זה באמת אני לא יודע לענות, אני חושב שהרוב כן. אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים היום, ועכשיו בחוץ לארץ בכלל, מה יש לדבר? אני לא יודע את הסטטיסטיקות, אבל אני משער שאחוז היהודים מחוץ לארץ ישראל שרואים את עצמם כמחויבים להלכה, שישאלו אותם בשאלון, האם אתה רואה את עצמו מחויב להלכה, ואני אגיד כן, הרבנית, כמה היית אומרת? זה בוודאי לא מגיע ל-10%, נכון? את האחוזים. הרפורמים והקונסרבטיבים הם כבר, אני חושב, הרבה יותר מהאורתודוקסים. בקיצור, המצב הוא בכי רע, בהיבט הזה של שמירת הלכה, קיום ההלכה, ברמה של המחויבות, אני לא מדבר בפועל כמה אנשים מצליחים לעמוד במחויבות, אבל בכלל לראות את עצמם כמישהו שההלכה היא הנר לרגלם, אנחנו במצב שהוא לא טוב, רוב העם לא מרגיש מחויב. אני רוצה לומר, זה לא התחיל היום כמובן. מתי זה התחיל? לפני כ-150 שנה אולי. כי תלוי איך רוצים להגדיר את ההתחלה. אם היה יהודי בודד שלא שמע את השולחן ערוך, אני לא אקרא לזה תופעה. 100 שנה בוודאי, אבל יותר מ-100 שנה. וזו תופעה שהלכה והתעצמה. אז זה פן אחד של הדברים, של משבר, שאנחנו נמצאים בזמן משבר, והוא משבר חדש בהיסטוריה היהודית. זאת אומרת, היו זמנים שיהודים לא שמרו על כל המצוות. תמיד היה קשה. אבל במצב הזה שרוב העם אומר, הלכה לא מעניינת אותי. אני לא חושב שזו תופעה חדשה. אני לא באמת יודע מה היה בתנ"ך, הרי הם עבדו עבודה זרה. אבל היה יצרת עבודה זרה. אני לא חושב שיהודים אמרו, לא מעניין אותי מה התורה אומרת. לא חייתי, אז אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת. אבל זאת בעיניי תופעה חדשה. תופעה מטלטלת, אם חושבים על זה. בכלל, אני רוצה, בסוגריים אומר, בעיניי זה לא נושא מספיק מדובר, אבל החילון של העם היהודי הוא האתגר הכי גדול עבורנו כאנשים דתיים, בכל המובנים. ככה אני רואה את הדברים. אז זה נושא אחד, אני מדבר עכשיו מה קרה. תכף ננסה לשאול למה זה קרה, אני גם אשאל אתכם. הצד השני הוא פסיקת הלכה, וגם פסיקת הלכה אני חושב שאנחנו נמצאים במצב לא טוב. פה אני קצת צריך, זה לא מובן מאליו מה שאני אומר.
מבחינת שאין חידושים, שאין כל כך התאמה
להוציא, כן, במובן הזה. שיותר ויותר נוצר קונפליקט בין מה שאנשים דתיים שרוצים לשמור על הלכה, מצפים איך אמור להיות ההלכה, לבין מה שההלכה מסוגלת להתאים את עצמה, נגיד למציאות, לא ברור שזה למציאות, אבל למציאות לפחות בעיני אנשים רבים. ונוצר מצב שיותר ויותר אנשים שרוצים לשמוע לך מגרישים קושי לשמוע לך. אומרים, אני רוצה לשמוע לך, אבל המון דברים מעצבנים אותי, קשים לי. אפשר להגיד שהבעיה אצלם. בחלק מהמקרים זה אולי נכון. אני חושב שבחלק אחר מהמקרים הבעיה היא אמיתית. פוסקי הלכה לא מצליחים לספק מענה שבעבר בדורות עבר ופוסקי הלכה הצליחו לתת אותו והאם הם לא מסתירים את אותו. זה לא אומר שהם אשמים, אבל המציאות יוצרת קשיים שלא היו בעבר. וזה אני צריך להסביר, זה לא מובן למה זה קרה והאם זה קורה ובאיזה מובן זה קורה. אני אנסה להסביר את זה. אז אני עכשיו אנסה לתת כמה כותרות מהם האתגרים והקשיים שגמור לשתי התופעות. לעובדה שאין קיום הלכה כפי שהיה בעבר, ולעובדה שפוסקי הלכה מתקשים לתת מענה כפי שהיה בעבר. בואו נשאל אתכם עכשיו את השאלה הזאת, לפני שאני אנסה לתת את התשובות שלי. נתחיל, בין סבן נשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה יהודים הפסיקו לשמור הלכה? שאלה אחת. שאלה שנייה, למה פוסקי הלכה מתקשים לתת מענה ולהתאים את ההלכה לצורכי הדור? אני שתי שאלות שאני רוצה להשאיר אתכם קודם כל. את יכולות להגיד שאת לא מסכימות עם התיאור שלי, אז זה כמובן סיפור אחר. אבל מתוך הנחה שאתם מסכימות, אז אני שואל למה? מה קרה?
כאילו על הפסיקת ההלכה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כאן מזמן הסנהדרין, כאילו שזה נעצר, אז...
טוב, אם את אומרת, מה שהשתנה זה שאין סנהדרין. עכשיו, זה נכון שאין סנהדרין, וזה נכון שזה משפיע המון על ההלכה. אפשר להגיד, אני אגיד עוד משפט קשה, אני מקווה לסיים אופטימי, אבל בינתיים דברים קשים. אני חושב שנכון להגדיר פסיקת ההלכה כנתונה במצב נכות מתמדת. לא מתמדת, אבל כרונית. קודם כל, זה שאין סנהדרין מציב את עולם ההלכה במצב מוחלש. זה נכון. אני אסביר את עצמי. ברגע שאין סנהדרין, אז יכולת הפוסקים מוגבלת בהרבה היבטים. כל מיני היבטים. נתנו היבט ראשון. אין לנו יכולת אכיפה הלכתית. אכיפה באלף. מה זה אומר? כשיש סנהדרין רשאים להטיל עונש וסנקציה על העבריין. אם זה עונש מיתה, אם זה עונש מלקות, או ענישה אחרת. ברגע שאין דיינים סמוכים איש מפי איש של משה רבנו, אז הגמרא אומרת שהם מוגבלים ביכולת של משפוט, מוגבלים מאוד ביכולת של משפוט. זה אומר שהם לא יכולים להטיל עונש מוות, זה אומר שהם לא יכולים להטיל עונש מלקות, אפילו לא עונש ממון, מה שנקרא כנסות. הם לא רשאים לדון בדיני כנסות. מה הם יכולים לדון? אז הגמרא בבבא קמא אומרת, יכולים לדון רק דיני ממונות השכיחים. הגמרא מדברת על בבל שם. זאת אומרת, דברים שצריכים לפתור את הבעיה ואי אפשר לא להתייחס אליהם, אז מותר להם לדון דיני ממונות השכיחים ושיש בהם חסרון כיס כדי לא להשאיר אדם ללא פיצוי כספי, אבל ביכולת שלהם אפילו בדיני ממונות היא מוגבלת. זה כמובן מעציב אתגר גדול מאוד מבחינת מערכת חוקים, כי חוק בדרך כלל צריך אכיפה. עכשיו, למה אני לא אוהב את התשובה הזאת של הסנהדרין? לא כאילו הנכונה, כי זה קרה כבר לפני הרבה שנים.
זה מה שאני שואלת, האם
אבל העובדה היא שהמערכת ההלכה המשיכה את התפקד עם קושי גדול, גם אחרי ביטול הסנהדרין. איך הצליחו? ולמה הם הצליחו כל כך הרבה שנים אחר כך, כן, בלי הסנהדרין, פתאום לפני 150 שנה זה הפסיק. מה קרה? אז איך הצליחו? קודם כל, אני לא אומר שלא עם קשיים מן הסתם היו, אני לא, שוב, לא חייתי אז, אבל לדעתי גם בתקופת בית שני לא כל היהודים שמרו על ההלכה, ועמדו הרבנים ואמרו, ידינו כבולות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. זה, אני חושב שזה קרה. זאת אומרת, היו מתייבנים, והיו הלניסטים, וכתות שונות, ולא היה להם מה לעשות מול זה, לא יכלו בהכרח, אמנם צלבו את ישו, אבל ברוב המקרים לא יכלו לעשות כלום, כי לא היה להם מה לעשות. זה לא חדש, זה לא התחיל היום. אבל למרות זאת, הצליחו לייצר מערכת חוקים שהציבור קיבל אותה וקיים אותה, גם אם לא תמיד אכפו אותה בכוח פוליטי ובכוח איום של עונש. קודם כל הייתה גם מערכת הנישה, גם זה נכון. הייתה מערכת הנישה תקופת חז"ל. איך היא הייתה? שאלה. כי כבר גם כשאחרי שאין סנהדרין, הייתה יכולת אכיפה מסוימת. אז בואו נגיד מה קרה אחר כך, לא לתקופת חז"ל, אלא לימי הביניים. ההשכלה זה כבר מדלגת בהיסטוריה כמובן לתקופה אחרת, אבל בואו נדבר על ימי הביניים. יש לנו, אין סנהדרין מזמן, אבל זה לא נכון להגיד שלרבנים אין כוח לכפות את מרותם.
יש
רבנים
גדולים או רק רבני קהילות? כי אני מניחה שבתוך קהילה אין להם אפשרות אחרת.
יפה, אז את אומרת בצדק, כלי מרכזי שרבנים השתמשו בו בעבר כדי להכריח את הציבור לפעמים לציית למה שנראה להם חשוב, זה חרם. זאת אומרת, אני יכול לתתן עונש מוות או לא עונש מלכות, ולא, אבל אני יכול להחרים. וחרם היה נשק אפקטיבי. מאוד אפילו. כי אם אדם חי בגטו באיזשהו מקום, ועושה, וסוחר שם, ועושה מסחר ומתפרנס, כיהודי, ופתאום אומרים לו, תשמע, מה, אתה, פסקנו שאתה חייב כסף, אתה לא מוכן לשלם. אין כזה דבר. אם לא תשלם את מה שפסקנו שאתה חייב לשלם, כי אתה פגעת במישהו, אתה תהיה בחרם. זה עונש בלתי נסבל מבחינתו. כי אם יש חרם, הוא לא יכול להיכנס לבית הכנסת, הוא לא יכול לעשות מסחר עם היהודים, אנשים התרחקו מדלת אמותיו, תלוי בדרגות של החרם, חייו אינם חיים. לא יצבו אותו למניין, כמובן עומדת בפניו האופציה להתנצר או להתאסלם ולצאת מכל המוז... אבל כל מה שהוא רוצה להישאר יהודי, הוא לא יכול להתנגד לחרם. זה עונש אפקטיבי, לא פחות מאשר עונש מעשר, אלא יותר. ואז בעצם זה נותן לרבנים המון כוח, ומי שלא מציית לפסקים שלהם, אם הם מחליטים שזה מספיק שווה להתלחם על זה, הם יכולים לאיים בחרם ולהגיע לאכיפה של מהותם. וככה זה באמת היה נשק מרכזי במהלך ימי הביניים.
מבחינת חידוש, יש שוני כאילו? מבחינת חידוש
הלכות,
התקנות של
חמים? טוב, בואי נדבר תכף על זה, אבל נגיד כבר על זה משהו. החרם איבד את האפקטיביות שלו. אנחנו היום חיים בעולם שאין לחרמות, כבר לא משתמשים בהם כמעט. בציבור החרדי פה ושם, אבל כמעט שלא. למה? כי זה נשק בלי שיניים. למה זה נשק בלי שיניים?
כי כבר אנחנו לא בקהילות סגורות.
אנחנו לא חיים בקהילות סגורות ולא קהילות עודים. אדם, אפילו נגיד מישהו מהציבור החרדי, בית הדין פסק שהוא צריך לתת גט או לא יודע מה, או לשלם כסף, ולא בא לו, אומרים לו, אנחנו נחרים אותך. אז הוא יבוא שכונה, יעבור למזרחניקס, יעבור לגור שם, אפילו לא צריך חילונים. מה יעשו לו? הוא יכול להישאר עם הכובע והחליפה, או איש מגיע לבית כנסת שלא מכירים אותו, מי יודע אם הוא בחרם, לא, גם במניין לא דסתרו אותו גם כן, הוא לא, אין לו מה לפחד כל כך.
אבל עכשיו, כאילו דווקא היה
במה נכון חלומות
כאלה, וזה היה,
אופי,
זה לא עבד, אבל אפשר לתת את זה כאילו
ברשת קצת. אז נכון, היום יש איזה רטרו עם האינטרנט, זה נכון, יש תופעה מעניינת היום, זה אפילו, זה מדהים, זאת אומרת, אפילו בית דין רבני השתמש באינטרנט כמכשיר לפרסם על סרבן גט, ובעצם נגיד, אנחנו נגד מחדש,
מה? זה מה שמחלל שבת.
בסדר.
אז כאילו, זה לא כלי, כאילו, זה כאילו משהו
כאילו.
זה לא עבד.
כן.
זה לא עבד? אני לא יודע, אני חושבת שכן עבד.
זה
עבד, אומרת הבנית, אני גם חושבת שעבד.
היו שניים,
לדעתי, ואז אחד. עכשיו, אבל זה כמובן לא רק הסיפור הטכני, שהוא יעבור שכונה. אז זה מעבר לסיפור הטכני, אם הציבור לא מקבל את מהותם של הרבנים, אז החרם כבר לא אפקטיבי. החילונים כמובן אומרים, מה אכפת לי שבמאה שערים יחרימו אותם, בגלל זה לא יעשה איתך עסקים? לא מעניין אותי החרמה. אז בעצם הוא יכול לשרוד. ברגע שיש ציבור גדול מאוד שלא מציית לרבנים, הרבנים עימדו את הכוח, הרי הכוח שלהם נבנה מהציבור. זה נכון באופן כללי בהיסטוריה היהודית. הכוח של הרבנים נבנה את מהציבור שמקבל את סמכות הרבנים. אם הציבור לא מקבל את סמכות הרבנים, הרבנים אין כוח. ואז נוצר מצב היום שהרבנים הם חסרי שיניים יותר מאשר אי פעם בעבר. בימי הביניים הם כבר לא הייתה סנהדרין. אבל היה להם כוח להכריע את הציבור, אם מתקנים איזה תקנה. אם יש פה איזה פרצה, צריך לתקן איזה תקנה, אני לא יודע מה. אז הם מתקנים תקנה והציבור מציית. אפילו לא תמיד צריך להפעיל חרם, הרבנים, הציבור רוצה לציית לרבנים, אז הוא מציית. אז אם יש מישהו בודד שקשה בהם, זה הוא עדיין הולך עם כולם. ברגע שהציבור בכללותו, ולסוח עניין, אפילו הציבור החילוני אומר, אותי לא מעניין מה הרבנים אומרים. הרבנים איבדו המון כוח, כי כל מי שלא רוצה להקשיב לרבנים, יתחבר או יסתפח איכשהו לציבור החילוני. אז זה ניגד, דיברתי לספקט אחד של, של הנושא, של הסנהדרין. אין סנהדרין, אבל הייתה אכיפה בעבר, והאכיפה הולכת ונמוגה. עכשיו, מה, איפה לא צריך לשים את האצבע, מתי זה קורה? שהאכיפה איבדה את הכוח? פה נכנס מה שאמרתי קודם, החילון. יש לנו תופעה שלא קשורה לעם היהודי לבדו, היא תופעה כלל עולמית, והיא מה שנקרא תופעת החילון. התרבות המערבית, ולא רק המערבית, הופכת להיות יותר חילונית במשך מאות שנים האחרונות. זה משפיע גם על היהודי, כי הוא גם חלק מהתרבות המערבית. אז קודם כל זה השפיע באירופה, בהתחלה מערב אירופה, אחר כך מזרח אירופה, אבל זה מתגלגל היום, התרבות המערבית נמצאת בכל מקום. ואז, מה זה אומר חילון? זה לא אומר שכולם הופכים להיות ממש חילונים. כשחוקרים מדברים על חילון, הם לא מדברים רק למישהו שהחליט אני אתאיסט. אלא שהדת הופך להיות מרכיב פחות ופחות מרכזי בתרבות. וזו תופעה שקורית לאורך ההיסטוריה ב-200 שנים האחרונות, ב-150 שנה האחרונות, באופן מאוד דומיננטי, והיא זאת שהובילה לכך שרוב העם לא שומר מצוות. וכמו שאמרתי, כשרוב העם לא שומר מצוות, הרבנים איבדו את המרות על הציבור, כי הציבור לא רוצה את המרות הזאת. הרי בעצם במשך, מאז שאין סנהדרין, בעצם המרות של הרבנים זה וולונטרית. הציבור מקבל את מרות הרבנים כי הוא רוצה לקבל את מרות הרבנים. זה משהו בעצם מאוד דמוקרטי, כך עבדה ההלכה. אבל ברגע שהציבור מצביע ברגליים ואומר, אני לא מקבל את מרות הרבנים, אז לרבנים אין כוח, אפילו על הבודדים שכן כבר כוח בפחות. גם אותם רב אנשים שכן שומע הלכה, אם זה פתאום מתנגש משהו, יש להם ברירה. זה מגיע לתופעות שנשמעות אפילו הזויות היום, גם סכסוכים בתוך העולם החרדי עצמו, כשרוצים באמת להגיע לפסיקה מחייבת, הולכים לבית משפט חילוני. כשיש סכסוך בישיבת פונוביץ', ספינת הדגל לשעבר של הציבור הליטאי, זה נידון בבית המשפט בישראל. כי זאת הדרך היחידה להגיע לאכיפה, אין אף אחד אחר שיכול לאכוף. זאת המציאות. לרבנים אין כוח.
זה גם הבדל נראה לי בתפיסה, כי כל התפיסה המערבית היום והפוסט-מודרניזם וכל זה, והליברליות, אז זה בעצם כאילו מתנער מכל סמכות. כאילו, פשוט בתפיסה, גם מה שאנחנו אומרים שכאילו מי שהושפע מהתפיסה המערבית בתוך העולם הדתי, אז כשמשהו לא מתאים לי מסמכות רבנית, אז כאילו, אז אני אומרת, רגע, אבל אין איזה, כאילו, אין לת אחת, כאילו יש הרבה יותר...
נכון, יפה, יפה, את מגיעה לנושא אחר. ויש עוד נושא שאני חייב לכם תשובה, זה על ההכרעות. פעם שהייתה סנדרין את ההכרעה והיום יש ריבוי דעות. אז אני רוצה לתכף לשני היבטים האלה. מה קרה וקורה מול עינינו? ושוב, את החזית העתיד אנחנו לא צריכים לשאול לאן זה הולך. אני עוד לא נכנס לזה, אבל כרגע, מה קרה וקורה מול עינינו? אז בואו נדבר, לפי הסדר שהעליתם את הדברים, נדבר קודם כל על יכולת ההכרעה. כי הרי אפשר להביע כל מיני דעות וסברות לכאן ולכאן, אבל כשרוצים מערכת חוקים צריך בסוף גם להגיע להחלטות. זה מהות ההלכה ומשפט וכל משפט, צריך בסוף לקבל פסיקות. כשיש סנהדרין, זה הכי טוב. יש בסוף ערכאה עליונה, שבמקרים המסובכים מגיעים אליה, והתפקיד שלהם הוא לא רק להעניש, כמו שאמרתי קודם, אלא הרבה יותר מזה, התפקיד שלהם הוא לתת את המענה. זה מה שכתוב בפרשת שופטים, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך וכו'. וקמת ועלית על המקום שבך השם, אל הכהנים, הלווים, השופט אשר בימים ההם. יש לי מקרים מסובכים, אני מביא אותם לשם, ובסוף מקבל פסיקה. ומה התורה אומרת? לא תסור מכל אשר יורך. חובה לציית לפסיקה של הערכאה השיפוטית העליונה, גם בתורה היא עוד לא נקראת סנהדרין, זו מילה יוונית. אבל היא מוזכרת בתורה בעצם. יש סמכות שיפוטית עליונה ש... אליה מתנגזות השאלות שבהן אין הסכמה, והיא תכריע ותיתן את הפסיקה המחייבת. זה בעצם המצב האידיאלי כפי שהוא מתואר בתורה. ולמען האמת, אני אפילו לא יודע לי מתי בדיוק הוא מתקיים. כי יש פה תופעה מוזרה. גם בתקופה שיש לנו סנהדרין, בתקופת בית שני, אנחנו רואים ריבוי מחלוקות אצל חז"ל. לא הכל הגיע לסנהדרין ונפסק שם. אני לא יודע להסביר למה, אני אשמח אם תמצאו לי את המקורות שמדברים על השאלה הזאת, בטוח שיש. אבל גם בתקופה שיש סנהדרין, לפני שבטלה סנהדרין, יש לנו מחלוקות רבות במשנה ובברייתות, בין תנאים. אף אחד לא בא ואומר, טוב, אבל הסנהדרין הכריעה. לא, היא לא הכריעה.
למה
אני יודעת לך? אני יכול להקלות לשערות, אני לא באמת יודע. אני משער שהיסטוריונים עסקו בשאלה הזאת, או חוקרים של הלכה יהודית, אני לא יודע. תשובה אפשרית אחת היא שהסנהדרין היו לה אילוצים פוליטיים, לא תמיד בהכרח ישבו שם רק גדולי התורה, זה ידוע לנו מכל מיני מקורות, היו שם צדוקים, והיו שם, זאת אומרת, היא הייתה קיימת, אבל אולי היא לא ראתה את עצמה, או אולי אפילו הציבור לא ראה אותה, בהכרח כגוף המושלם שיכריע בכל ההחלטות. אני לא יודע. כלומר, ידוע לנו שסביב הסנהדרין היו גם תככים להיכנס ולא להיכנס, וזה לא רק היה, לא ישבו שם בהכרח רק גדולי התורה של אותו הדור. אולי זה הסבר, אני לא יודע. הסבר אחר, ושוב, באמת קשה לי לדעת, שהסנהדרין הבינה שהחוכמה תהיה לא לחפש בכל דבר אחד, חד וחלק. אולי כן נכון להשאיר מקום לחילוקי דעות, ולא צריך כל דבר לקבל החלטה ולסגור אותו. זה מעניין מה שאני אומר, כי אני לא, למה לא? למה לא לסגור ודאי? ושתהיה הלכה אחת אחידה. אבל יכול להיות ש...
מה?
כי פלורליזם הוא טוב.
לא, כי בעלי דעות לא מוכנים לוותר על דעותיהם.
כי אם הוא, אם נפסוק לא יצייתו לנו.
או שבעלי הדעות השונות שיושבים בסנהדרין לא מעוניינים בהכרעה, כי ההכרעה תהיה לפי...
כל אחד חושב שהוא שיפסקו נגדו, אז הוא אומר, בוא נכריע, בוא נכריע, נשאר את זה. אולי. אני באמת לא יודע, שאלה מעניינת. אבל מה שיותר חשוב, מאשר הדיון ההיסטורי למה, הוא שההלכה המוכרת לנו, הייתה הלכה מאז ומעולם, גם בבית ראשון שבו הלכה, אבל למען האמת, אני לא יודע כמעט כלום איך נראית ההלכה בבית ראשון. ההלכה המוכרת לנו זה פחות או יותר מתקופת חז"ל, כלומר המשנה והלאה. גם, כלומר, לא ראשית בית שני, גם שם אנחנו יודעים כמעט מעט מאוד. אנחנו מכירים דרך רבי עקיבא ותלמידיו, עוד קצת תנאים לפני כן, אבל אנחנו מכירים יותר את סוף בית שני, משם והלאה יש לנו תיעוד איך נראית ההלכה. וההלכה מוכרת לנו, מאז שהיא מוכרת לנו, מלאה במחלוקות. אנחנו, כלומר, התפיסה הזאת שמוצגת בפרשת שופטים, למה להתווכח כל הזמן? תבואו ותקבלו החלטה וכולם יצייתו, זה איזשהו אידיאל של תורה מציבה, אבל בהלכה מוכרת לנו הוא לא קיים. ההלכה היא מלאה במחלוקות. כך נראית ההלכה היהודית. זה דבר אפילו מוזר. אם חושבים לספר, מה הספר החוקים של עם ישראל לשולחן ערוך? עכשיו תיקחו ספר חוקים של כל מדינה ומדינה, כתוב בו, אם קורה מקרה כזה וכזה, ככה צריך לעשות. אתם פותחים שולחן ערוך וכתוב, יש אומרים לעשות כך, ויש אומרים לעשות כך.
ויש להחמיר.
לפעמים כתוב יש להחמיר, בהרבה מקרים לא כתוב יש להחמיר, בהרבה מה כתוב יש להחמיר, השולחן ערוך אפילו לא כתוב יש להחמיר. אני אומר, סליחה, אתה ספר החוקים שלנו, מה אתה אומר לי יש אומרים, יש אומרים? תגיד, זאת ההלכה, תחליט. לא, רבי יוסף הקר אומר, אני אחליט, יש אומרים ויש אומרים, ואני נותן לגיטימציה לשתי הדעות. יש לי עדפה. למה הבאתי, יש כללים בפוסקים, אומרים, לפעמים הוא מביא את הדעה הראשונה, היא העיקר, אתה לא יכול לנסח את זה, יש לו עדפה. אז למה הוא הביא את הדעה השנייה? כי יש לו לגיטימציה בשעת הדחק, אפשר לפסוק מהדעה הזאת. כלומר, ההלכה היא פלורליסטית מאז בית שני. ההלכה מכירה בריבוי דעות. גם המשנה. לפעמים היא משמיטה דעות, רבי יהודה הנשיא לפעמים משמיט דעות מסוימות במשנה, ובהרבה מאוד מקרים הוא מביא מחלוקות. ולא מחליט. זה לא משנה מעדפות, והגמרא גם כן יש הרבה סוגיות שמציגים בסוגיה מחלוקת, ולאין הכרעה בסוף, לפעמים יש, לפעמים אין. וכך בנויה ההלכה לדורותיה. ריבוי דעות, זה משהו חריג בעצם, זה קשה להבין איך אפשר לחיות ככה, אבל ככה הייתה ההלכה לאורך הדורות. אבל, ופה האבל הגדול, זה לא אומר שכל דעה עוברת ואין מנגנון הכרעות. אין סנהדרין, וגם כשיש סנהדרין אולי לא כל דבר הם מתערבים, אבל יש לנו מנגנוני הכרעה. וזה לא שזה ג'ונגל שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. מה המנגנון ההכרעה שקיים בהלכה לאורך הדורות? איך הכריעו? איך מכריעים? רוב, נכון? זה אחד מהכלים המרכזיים. רוב דעות. רוב דעות לא חייב להיות דווקא תהליך פורמלי שיושבים כמו בסנהדרין וסופרים, אבל רואים איזה... זה קצת יותר עדין, לפעמים גם קשור במשקל הסגולי של הרבנים. זאת אומרת, יכול להיות שיש חמישה רבנים שאומרים ככה והם גדולי התורה, ועשרה רבנים אחרת, אבל הם לא באותה מעמד, זה לא ספירה כל כך פשוטה, אבל עדיין הכלי המרכזי זה ללכת אחרי הרוב. זה לא הכלי היחידי, איזה עוד כלי מרכזי היה קיים בהכרעה?
לפי מה שהעם עושה.
מנהג הציבור. גם זה כלי מרכזי. עוד כלי שלישי, דומה לשני. איך מחליטים? יש רב, כל הרב אומר דעה, מה עושים בסוף? איך? אני כיהודי פשוט רוצה לדעת מה לעשות.
כשיצאנו כמה פעמים בימים האלה של ההלכה, לדבר על מדרון החלקלק. כאילו אולי באמת כדי...
את תזכירי שאני צריך לדבר גם על המדרון החלקלק עוד מעט. תרשימו את זה, כי אני לא הגעתי לכל כך מסודר. כן, אז שמענו, יש לנו הכרעה על פי רוב רבנים, יש לנו מנהג המקום.
אולי סתם מה שחושבים שיעבוד במציאות, כאילו מה שנוח, משהו כאילו...
אני לא חושב שככה פסקו על ההלכה לפי מה שנוח, ממש לא.
אם היה מסורת,
תגיד מסורת.
מסורת זה מנהג.
שלא לפסוק משהו שידעו שלא יוכלו לקיים.
יש המון, תראו, יש יותר משלושה כללים, איך לפסוק הלכה, זה, אבל אני אגיד כלי מרכזי.
הכרעה לוקלית.
הכרעה לוקלית, מרא דאתרא. זאת אומרת, יש סמכות מקומית. באותו אזור, גם בעיה של החדשה, אין אליה מנהג, אבל הריב פסק ככה. אומרים הציבור שם, הריב פסק, אנחנו הולכים אחרי הריב, זה הרב שלנו. הוא הרב פה בספרד, במרוקו, איפה שזה לא יהיה. ואם בא ברשי בצרפת, בקיצור, יש לנו רבנים של סמכות מוכרת באזור שלהם, לפעמים יש להם מינוי פורמלי עם הרב הרשמי של העיר, לפעמים זה לא בדיוק ככה, אבל זה לא כך משנה. הם סמכות מקומית בעלת משקל סגולי, מחייב, והציבור מציין, ויש לזה הלכה מכירה בזה, הוא אומר, צריך לציין למרא דאתרא. וכך קרה שלמרות שההלכה היא מאוד מגוונת ופלורליסטית, ויש מגוון דעות, ובתוך השולחן ערוך עצמו גם כתוב, יש לך את יכול לעשות ככה, ואם אתה תבוא לך ברכה אם תעשה אחרת, אבל זה לא מה שרוצים. יש מחוץ לקונצנזוס לכולם ולחומרה, אתה אומר, יש פה מרווח תמרון מסוים לפוסק, אבל יש גם דעות שנדחו ולא מתחשבים בהם, הן לכולם והן לחומרה, ויהיה בסופו של דבר יהודי, כשרצה לדעת מה לעשות, בדרך כלל יש לו תשובה מאוד טובה. והיום פחות. היום אנחנו חיים בעידן הרבה יותר מבלבל מבחינת יכולת הפסיקה. למה? מה השתנה?
קיבוץ
גלויות. אז נכון, חלק מהסיפור זה דווקא ברכה שהביאה קושי. כי אם יושב לו יהודי במרוקו, בעיר מסוימת, הוא אומר, מנהג העיר שלנו זה ככה. תעבור, תספר לי, אבל הוא אמר ככה, ויש רב, ויש שתי ראשונים אחרת, לא מעניין אותי, אני ברור לי מה אני עושה. ככה נוהגים בעיר שלנו. ככה הרב שלנו פסק לפני 100 שנה, וככה אנחנו נוהגים. הייתה הלכה ברורה ליהודי במקום שבו הוא היה. ההונגרים ידעו מה הם עושים, והפליטאים ידעו מה הם עושים, כל קהילה ידעה את המנהגים שלה. פתאום יש קיבוץ גלויות. לצורך העניין, קיבוץ גלויות כמובן אני מתכוון על ארץ ישראל, אבל יש גם עוד קיבוץ גלויות, פחות מתאים הביטוי.
האינטרנט
הוא מקווה. אני גם על זה, לא התכוונתי, אבל אני דיברתי, אבל גם זה נכון, גם זה צריך לדבר. יש קיבוץ גלויות אחר. הגיעו מיליוני יהודים לארצות הברית. הגרו בבת אחת, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מיליוני יהודים עזבו את החפצים והלכו לאמריקה. אמריקה היא גם כן סוג של קיבוץ גלויות. בבת אחת התאספו, נכון שרובם, 90% מתוכם הם אשכנזים. אפילו יותר אולי. אבל מכל מיני קהילות. עכשיו, זה לא שהם הגיעו וכל אחד הקים קהילה נפרדת. יש גם מצבים כאלה בהיסטוריה היהודית, שמישהו מהגר, קהילה שלהם אורזת את החפצים ומקימה קהילה חדשה, ואז יותר קל לפסוק. אבל מה שקרה במדינת ישראל, בארץ ישראל, ומה שקרה בארצות הברית, זה לא היה כך. אלא היה תהליך הגירה המוני של יהודים במהלך סוף המאה ה-19 ומחצית הראשונה של המאה ה-20. איך אמר לי פעם, אני פותח סוגריים, אמר לי הרב יהושע וייסברג משפט מעניין. הוא אמר, אנחנו עם מיוחד, עם היהודי שחי היום. זה נדיר. אנחנו כולנו צאצאים מהגרים. אין עמים כאלה, שכולם הם צאצאים מהגרים. אתה חי בצרפת, רוב האנשים הצרפתיים, גם הסבא שלהם צרפתי וגם הסבא של הסבא צרפתי, לפעמים יושב באותו כפר כבר 200 שנה. אנשים חיים באותם אזורים, ויש איזה רצף תרבותי שמלווה אותם במשך מאות בשנים, ויש גם מהגרים שמסתבכים, ולהגר כידוע לכולנו, שזה אפילו המון מחקרים, זה תהליך מאוד קשה ומורכב, זה טראומה. טראומה לכל המשפחה, וגם דור אחד ושניים אחר כך. הגירה היא תהליך מורכב, יש פשיעה, יש התאבדויות, יש המון דברים קשים קורים, כי הגירה היא תהליך קשה. והעם היהודי של ימינו, לפני 20 שנה זה היה יותר נכון, 90%, ומעטתי אולי 100%, כולנו מהגרים, לא מהגרים בעצמנו, אז הסבא שלנו הגר. מי חי במקום שאבא של הסבא שלו גר? איזה יהודי?
אנחנו פה מ-1800 ומשהו.
היישוב הישן, שיכול להתהדר בזה מישהו, אבל כמה אחוז מה היהודי זה? היהודים באמריקה הם בני צאצאים מהגרים. אז לא משנה, כבר שלושה דורות הם יושבים ואומרים, וואו, אבל זה לא באמת, אתם עדיין צאצאים מהגרים. והיהודים פה בארץ, אפשר להגיד כולנו בפוסט טראומה. נכון? כי הגירה זה תהליך מורכב. זה לא רק בדור הראשון. הרבה מהדברים שאנחנו צופים על מה שקורה היום בעם היהודי קשורים לדבר הזה, שאנחנו עברנו שואה ועברנו...
מה זה קשור?
עכשיו, זה גם קשור לפסיקה. אם פעם היו מסורות ברורות, בן אדם אומר, אני לא מתבלבל מה זה יידישקייט בשבילי, מה זה יהדות בשבילי. ככה עושים אצלנו. אני אפילו לא צריך לפתוח את הספרים, ככה עושים. אצלנו בקהילה, בהונגריה, עושים ככה. וזה הלכה בשבילי. אנחנו לא חיים במצב הזה. בבת אחת הגיעו, בבת אחת יכול להיות 20 שנה גם כן, הגיעו המוני אנשים, והם כבר לא יודעים לאן הם שייכים, הם קצת תלושים מבחינת הזהות, ואין להם מענה פשוט. אז להתחיל לפתוח את ספרות הפסיקה, אז באמת אתה תתבלבל, יש אומרים ככה ויש אומרים ככה ויש אומרים ככה ויש אומרים ככה. איך אתה יודע מה לעשות? אז לאיזה רב אתה צריך לגשת עכשיו? אני חי פה בירושלים, אני רוצה להיות יהודי פשוט. לא לומד, לא, אני לא אמה, אתה מתחכם ולא כלום. תגידו לי מה לעשות. תגידו לי, תלוי את מי אתה שואל. אתה תיגש לרב החרדי פה, תקבל תשובה אחת, תיגש לרב, תקבל תשובה אחרת. תחליט, מי אתה שואל, לפי זה תדע את התשובה. אני לא רוצה להחליט, אני רוצה תשובות פשוטות. אבל אין תשובות פשוטות היום, כי אנחנו, אין לנו קהילה פשוטה שאנחנו משתייכים אליה בצורה כל כך פשוטה. נכון? אנחנו צריכים לבחור לעצמנו את ההשתייכות שלנו מחדש ולייצר אותה מחדש. מה שאומר המושג מרא דאתרא, הסמכות המקומית שאמרה הרבנית, די נעלמה. גם יהודי שחי בניו יורק, אז בסדר, אז כולם יהודים שהגרו ממזרח אירופה, נגיד. הוא גם לא מדויק, אבל נגיד. יש המון רבנים, שונים ומשונים, דעות שונות, וכבר קשה לדעת איך לפסוע. אין מנהג שצריכים ללכת אחריו, אין סמכות ברורה, ואז פתאום מסובכת לפסוק הלכה. עכשיו, מה עוד מסבך את העניין? שזה קשור לדברים שאני מבין שהבנית דיברת עליה. אפשר להקים מחדש סמכויות מקומיות, נכון? בכל אופן עברו כבר כמה שנים. זה לא באמת קורה מספיק. למה זה לא קורה? אני לא יכול להיות יותר מסבך. מוזמנות להגיד מה את המחשבות שלכם. אבל בואו נדבר על ארצות הברית יותר, אתה תכף נדבר על ישראל. אין איזה מרא דאתרא של יהדות ארצות הברית, או של ניו יורק אפילו. ולמה? הגיעו בניו יורק חיים, אני לא יודע כמה, 6 מיליון יהודים. אני חושב משהו כזה. לא, אני מגזים, אני מגזים. אני חושב שם שם 11-12 מיליון סך הכל, ואולי 3 מיליון יהודים, אני חושב. 3 מיליון יהודים חיים בניו יורק. אם אני לא טועה. גם לא עושים למעט. מי ייקח לעצמו את העוז להגיד, אני אמר הדאטה של 3 מיליון יהודים. אם רב חי בעיר אחת במרוקו, הוא מילא את מקום אבותיו וממשיך בפסיקה שלהם, הוא אומר, בסדר, אני לא, אולי לא האדם הכי גדול בדור, אבל אני פוסק פה במקום, וכולם מכירים בסמכותי והציבור מכיר בי. כשמתכנסים, חלק מהתהליך של המודרניות הוא גם שאנשים עוברים את הכפרים ועוברים, יש שזו מילה בעברית המודרנית, איור, בעין. איור הכוונה, וזה אחד מהתהליכים של המודרניזציה, שבימי קדם רוב האוכלוסייה, 90% מהאוכלוסייה גרה בכפרים, בערים היו המיעוט. חלק מהתהליך המודרני שהכפרים הלכו ונלטשו, אנשים הולכים וגרים במקבצים גדולים הרבה יותר, בתוך ערים, סוג אחר של הגירה. עכשיו פתאום, האתרה הזה הוא מכיל מיליון תושבים. מי יגיד על עצמו, אני מרא דאתרא? זה סוג של תעוזה שקשה להגיד אותה כבר, אני מרא דאתרא. ומילא אם כל הציבור מחליט שאני אמר הדעת, אז בסדר, אני אגיד, קטונתי, הציבור בחר בי. אבל זה בדרך כלל לא קורה ככה. לא בחרו בו. אז לבוא ולהגיד, אני הסמכות, זה לא כל כך קורה.
מישהו יכול גם להגיד שהוא הסמכות, אבל לא
יקשיבו... כן, אז הנה, אתן לכם דוגמה של מישהו שאמר שהוא הסמכות, אבל הוא לא הסמכות. הבדס זה הדעה חרדית. אני לא יודע אם אתם רואים להסתכל על הכותרת, כתוב בדס, לירושלים ולקהילות קודש אשכנזים או משהו כזה. מבחינתם, הם ראו את עצמם היסטורית, בוודאי כאחראים על כל מה שקורה בירושלים, על כל קהילות אשכנזים המפוזרות בארץ. אבל זה מגוחך. הציבור לא רואה אותם כך. זה לא שכל תושבי ירושלים אומרים, וואו, כשיש לי שאלה אמיתית, אני מתלבט, אני ניגש לבד"ץ והדעה החרדית, על הכשרות, כן, סומכים עליהם, אבל הם לא הסמכות המוכרת על יהדות ארץ ישראל האשכנזית, או על יהדות ירושלים ופסיקותיהם מוכרות כמחייבות. לא. אז גם יבוא מישהו יכריז זאת, לא אומר שאוטומטית שהציבור יקבל אותו. אז מה יקרה? חלק יקבלו וחלק לא יקבלו. אז עדיף כבר, אז אדם אומר לעצמם, אני לא הולך לעשות מצחוק ולהכריז על עצמי כסמכות, אם הציבור לא מתכוון להכיר בי כסמכות. ואז נוצר מצב שבו אין לנו סמכות הלכתית מחייבת. דווקא קיבוץ גלויות יצר מצב קשה יותר. אין כבר פוסק מחייב. זה תהליך שקרה בעיניי במאה השנים האחרונות, אפילו פחות. ובהקשר הזה אני אגיד שכמה דברים יש להגיד, אבל אני לא נספיק לדבר על כל הדברים, אז אני לא יודע מה כן ומה לא. אני אתן לכם דוגמה עצובה שקשורה לנושא הזה. והיא מאוד משמעותית לנושא שלנו, של פסיקת הלכה. יש לנו כלי מרכזי שבו השתמשו הפוסקים לאורך הדורות כדי להתאים את ההלכה לצורכי הדור. יש יותר מכלי אחד, אבל כלי מרכזי, אולי המרכזי. מה הוא? מה עושים פוסקי הלכה כשרואים כתוב בתורה כך, כתוב בשולחן ערוך כך, אבל המציאות אומרת שיש פה בעיה, אי אפשר ליישם את זה, מכל מיני סיבות. מה עושים? זה לא התחיל היום. אולי זה החמיר היום, הקשיים האלה שלה, אבל תמיד היו בעיות. כל הסיבות, הנסיבות אחרים השתנו, קשה לאנשים לקיים את ההלכה כצורתה, מה עושים?
בדרך כלל מנסים למצוא דרכים מכל המקורות לפסוק בצורה...
אז כן, אפשר לנסות להגמיש את הפרשנות של הדברים, לסמוך על שיטה אחרת או על פרשנות אחרת ולפעמים למצוא מענה. אבל כלי מרכזי, בהמון מקרים, הוא תקנה. תקנות חכמים. תקנות חכמים ששימשו את חכמי ישראל לאורך ההיסטוריה כדי לתת מענה לכל מיני שאלות הלכתיות. זה התחיל כבר בחז"ל. בחז"ל בהרבה מגמור. הדין אומר ככה, ואנחנו פוסקים אחרת. למה? יש לנו סמכות לתקן תקנות לחומה בהרבה מקרים, אבל גם לכולה לפעמים. מתקנים פוסבול, יש דוגמאות נדושות ומוכרות, יש פחות מוכרות, אבל יש המון תקנות של חז"ל. גם אחרי חתימת התלמוד, המשיכו התקנות. לא רק שהמשיכו, אלא למשל בתקופת הגאונים יש לנו המון תקנות. יש ספר שנקרא תקנות הגאונים, שנדמה לי שהוא מכיל 5 כרכים. נכון שהוא לא רק כותב את התקנות, הוא גם דן בהם, אבל היו המון הגאונים, גאוני בבל, שחיו אחרי חתימת התלמוד, תקנו המון תקנות. רובן ככולן התקבלו על כל תפוצות הגולה והפכו להיות מחייבות. ואומרים, כתוב בהלכה בשורה, בגמרא ככה, אבל השתנו הנסיבות, אנשים היום לא יכולים לעמוד בזה, תנאי הכלכלה השתנו, ואנחנו משנים, מתקנים תקנה. נכון הוא שהרמב״ם למשל אומר על תקנות הגאונים, וזה נטייה רווחת להגיד, טוב, לכם הגאונים כבר אין סמכות כמו שהיה לחכמי הגמרא. חכמי הגמרא הם סמכות כלל ישראלית. עם ישראל קיבל על עצמו את התלמוד, את סמכות חז"ל. אתם גאוני בבל, כבודכם מקומכם מונח, אתם סמכות לוקלית. לא בהכרח התקנות מחייבות את כל דת ישראל. ובוודאי התקנות שבהמשך גם אחרי הגאונים. יש לנו תקנות גם של הראשונים וגם של האחרונים. אבל התקנות האלה נתפסו כתקנות מקומיות. למשל, רבנו גרשום מהרגולה אומר, נסיבות החיים השתנו והיום לא מתאים לאפשר נישואים לשתי נשים. מה הוא מכריז? חרם על מי שישראל שתי נשים. הוא לא מחייב את כל עם ישראל, הוא אומר, אני חי פה, אני יודע מה קורה פה, קהילות אשכנז מקבלות את מרותי וזה מה שאני פוסק. ועושה מהפכה. אגב, יש עוד מהפכה פחות מוכרת, אתם יודעות, עוד חוץ מהחרם שלא עושה שתי נשים, מה עוד הוא עושה שקשור למוסד המשפחה? רדיקלי לא פחות.
אישה לא
יכולה לגרש בניגוד לרצונה. כן, אי אפשר לגרש אישה בניגוד לרצונה. ההלכה חדה וברורה בנושא הזה, בגמרא. הגבר הוא המחליט, והוא יכול לגרש לאישה גם אם היא לא מסכימה. אמר רבנו גרשום, זאת ההלכה, אבל אי אפשר לקיים אותה. אי אפשר לגרש אישה בניגוד לרצונה בעל כוחה.
האם
רבנו
גרשום בכוח
גדלותו,
הוא
הנהיג
את התקנות האלו, או שהוא השפיע על המערכת המקומית של קהילות
שום,
לקבל
עליהן? אני לא יודע, זה עניין היסטוריונים. כלומר, אם הוא לבדו גזר שהוא התייעץ עם... זה משנה כמובן.
שבה היא שזה תקנות
קהילות שום, מידע... שום זה נראה לי מאוחר יותר. שום זה ראשי תיבות שפירה, ורמייזה, מגנצה. שהיו יחד כמה קהילות התאגדו וקיבלו ותקנו את הרבה תקנות. שוב, תקנות שום זה שום מושג מהלכה. אני חשבתי שהוא קדם להם, אבל אני לא יודע. אבל לצורך העניין זה פחות חשוב. מה שאני בא לומר, היו תקנות מקומיות רבות, הן לא הסתיימו לא בגמרא ולא בגאונים ולא בראשונים. יש תקנות לאורך כל הדורות.
אבל רבי, האם השאלה שמשהו השתנה בתוך הציבור שנה, אני שואלת, אני לא בטוחה מה התשובה, אבל האם בתקופת חוסר מודרני, משהו השתנה בתוך הציבור שלנו, שבו כשהציבור אומר, הרבנים צריכים לתת מענה, הציבור אומר, הנה הבעיה, ואנחנו רוצים את המענה הספציפי הזה. לעומת עבר, האם מה שקורה היום הוא לא החילון שמחוץ לשורות הציבור הדתי, אלא שבתוך הציבור הדתי יש ציבור שאומר, אנחנו נשארים דתיים, אנחנו, זוהי השייכות, זו ההגדרה שלנו, הדת היא מאוד חשובה לנו, ואת הדברים האלו אנחנו לא מעוניינים בשולחן הראש שלנו.
כן. כן, אז פה לפה הרבנית נוגעת בעוד נקודה חשובה. יש המון, לצערי, הנושא הוא מדי רחב. ואני גם רוצה, הבטחתי לסיים בנימה אופטימית, אז אני צריך עוד מעט לעשות תפנית קצת.
אבל אני...
מה? כן, גם בטון החלטה זה קשור קצת למה שהרבנית אומרת. בעבר היה יותר קל לרבנים להיענות לצורכי הציבור, כי אמרו, צורכי הציבור הם לגיטימיים, יהודים נראה שמה, הם רוצים לקיים מצוות, אבל יש כל מיני קשיים במסחר, הריבית למשל, חנקת היהודים, איסור ריבית, הפריע ליהודים, יש קשיים או מסחר עם גויים, זה יותר נושא שהפריע, לא, עשו, יש כל מיני תקנות, עשו פתרונות, מצאו פתרונות. זה כאשר יש לרבנים אמון בכנות הדתית של הצורך של הציבור. לעומת זאת, כאשר הרבנים אומרים, אני רואה שאתם מבקשים, אבל לא ברור לי שהבקשה שלכם ראויה להערכה, ואני לא ברור לי שאני רוצה להיענות לבקשה שלכם, כי אולי זה מגיע משפח של תרבות חילונית, אתם דתיים, אבל אתם מושפעים ממניעים לא טובים, ולא כל מה שרצון שמגיע מהציבור, אני ישר מזנק ואומר, צריכים למצוא פתרון. ברור. זה מאוד משפיע ומסבך את העניינים, והרבנים מאוד חשדנים היום. למה? ופה נכנס שוב המדרון החלקלק. המדרון החלקלק הפך להיות אולי מילה למונח לשמצה, אבל אני חושב שהמדרון החלקלק הוא באמת חלקלק והוא באמת מדרון, ואני מאוד מבין את הרבנים שהם מפחדים. אפשר להגיד שהרבנים הפכו לפחדנים. זה אולי נשמע לא יפה להגיד, אבל זאת האמת, וזה עוד נושא שמשפיע על הפסיקה. מתי הם הפכו לפחדנים? בערך שוב לפני 150 שנה, קצת יותר, כשהתכנסו הכנסים הרפורמיים הראשונים בגרמניה. ובאו כמה רבנים, אמרו, השתנו נסיבות, הגיע שעה להתכנס ולחשוב מחדש על צורכי הדור ולשנות כמה דברים, לעשות רפורמות ביהדות. בהתחלה זה היה נראה מאוד צנוע ואפילו הגיוני. אני חושב שחלק מהתקנות הראשונות הייתם אומרות, וואלה, מאוד הגיוני. למשל, הגיע הזמן לבטל יום טוב שני של גלויות. אין איזה שום היגיון, מה, אנחנו באמת חושבים, לא ניכנס לדיון, אין לנו זמן להסביר מה. או אמרו, בסדר. אנשים רוצים שיהיה, אנשים לא כל כך באים לבתי כנסת, שיהיה דומה יותר לכנסייה הנוצרית, יהיה עוגה ויהיה מוזיקה, על ידי גוי של שינגן. מה הבעיה הגדולה? ואנשים גם לא מבינים את התפילה, אז נתפלל בשפת המדינה ואנשים יבינו ויתחברו יותר לתפילה. זה לא נשמע כל כך נורא, ויש לזה תקדימים בהלכה, שאפשר להתפלל בשפה אחרת. ועשו כמה כנסים כאלה, וקיבלו כמה החלטות, ובתוך זמן קצר מאוד, המדרון החלקלק החליק את כולם, בתוך דור או שניים, צאצאי הרפורמים לא שמרו פשוט את המצוות בגדול. זאת אומרת, מתקנות קטנות וצנועות, מהר מאוד הפסיקו פשוט לשמור שבת והפסיקו לקיים את שום דבר. אמרו הרבנים לעצמם, אלה שעמדו בצד בהתחלה וחשדו מהראש, אנחנו רואים מה קורה כשאנחנו בדור שלנו, מה קורה כשמנסים לעשות שינויים. מאוד קל לעשות שינויים, אבל אתם טיפלו חזק יחד איתם, הנכדים שלכם כבר התנצרו, כי זה מה שקרה לנוצרים, לרפורמים. אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, דווקא בגלל שהתרבות מערבית כל כך סוחפת, והיא הולכת לכיוון חילוני, שימו לב, אל תתחשבו בזרמים התרבותיים ותתקנו תקנות בהתאם, תתבדלו מהם. אם תלכו עם הזרם, אתם תהפכו לחילונים בעצמכם. זאת הגישה של הרבנים מאז הרב חומה והלאה. בגדול, לא כולם, אבל בדרך כלל. ואז אנחנו מוצאים פסיקות, אני קורא להם פחדניות, וזה לא יפה, זה מילת גנאי. שאומרת, לפי הלכה אני יכול להתיר, יש לי מקורות סוגיות מפורשות להתיר, ואני פוסק לאסור כדי לא לדמות לרפורמים. זה מופיע שחור לגבי לבן בכל מיני שוטים. אפשר להתיר להתפלל בשפה זרה, אפשר להתיר את זה, אבל אני לא יתיר. כי אני לא רוצה להידמות לרפורמים. והפחד להידמות לרפורמים הוא מלווה אותנו מאז ועד עצם היום הזה. אבל לא על זה רציתי לדבר. זה גם חוסם את האפשרות לנו, שלנו להיענות לצורכי הדור, כי אנחנו מפחדים לצורכי הדור. הדור הוא דור מאיים, הוא דור חילוני. אבל יש גם עוד בעיה, חוסר סמכות. וגם כשיש צורך לתקן תקנות, אנחנו אומרים, רגע, אבל מי יתקן את התקנה הזאת? מי יתקן? ופה קורית תופעה עצובה. ומה אומרת התופעה? אמרתי שלאורך כל ההיסטוריה היהודית יש לנו תקנות חכמים שמתאימות לצורכי השעה. לא מדויק. ב-80 השנה האחרונות בערך אין תקנות. וכבר ב-100 השנה האחרונות אין תקנות. למה אני אומר 80, 100 וקצת מסתייג? הרבנות הראשית לישראל בשנותיה הראשונות תקנה תקנות. הפסיקה כבר, היא לא מתקנה תקנות, אבל היא תקנה תקנות בראשיתה. ומאז זה נגמר, לא הרבנות הראשית מתקנת, זה לא אף אחד מתקן. וכדי לתת לכם דוגמה, ולא להיכנס לנושאים פוליטיים, להפך, נושא שהוא כל כך ברור וחלק, ועצוב אפילו. אני לצערי לא זוכר את המקור, חיפשתי אותו לאחרונה ולא מצאתי, אבל פעם קראתי בתשובה של הרב עובדיה יוסף. הרבנות הראשית תקנה תקנה מאוד הגיונית, שאומרת, בגמרא כתוב, ובשולחן ערוך, שאם יש גירושין, האב חייב לדאוג למזונות הילדים עד גיל, תנחשו?
שש.
איך ניחשתם?
למדתם
את זה.
לא.
עד גיל שש. מה יקרה בגיל שש? מה יקרה בגיל שש? שלאוי כשהפסיקו לפרנס אותו? ימות ברעב? מה?
הוא יעבוד.
הוא ילך לעבוד. אמרה הרבנות הראשית. לא מתאים היום. קודם כל יש חוק חינוך חובה עד גיל, לא יודע מה, וחוץ מזה, מי לוקח ילד לעבוד? אסור לקחת ילד לעבוד, הוא לא ירוויח כסף, הוא ימות ברעב. ברור שצריך לשנות פה את התקנה הזה. אנחנו מתקנים תקנה, נדמה לגיל 16 הם קבעו. תקנה ישרה והגונה מעין כמוה, ואף אחד לא מפקפק בזה, אני חושב. אבל רוב דייני ישראל, בבתי הדין הרבנים של מדינת ישראל, לא מקבלים את התקנה הזאת.
למה זה צריך להיות תקנה דתית?
ומה, ראיתי תשובה של רבי יוסף, אני מקווה שאני לא מטעה אתכם, כי זה לא מצאתי אותה עכשיו, חיפשתי קצת, שהוא אומר, אני חושב שתקנה מאוד נכונה. אבל אז הוא מצטט ואומר, כדי לתקן תקנות צריך שבית דין המוסכם על כל חכמי הדור, או משהו כזה, ניסוח כזה, או מוסכם על הדור. הוא אומר, מה לעשות, הרבנות הראשית אין את המעמד הזה. ולכן, בשבתו כדיין, הוא אומר, אני לא יכול לקבל את התקנה הזאת כמחייבת, כי היא לא התקבלה כמחייבת. עכשיו זאת אמירה מאוד עצובה. כי הרב עובדיה יוסף אומר, אני חושב שתקנה מאוד טובה. מה לעשות שאין להם סמכות, כי הציבור לא נתן להם סמכות. עכשיו, מה קורה בפועל? אין תקנות, נעלמו התקנות מחיינו ההלכתיים. אין תקנות היותר בעם ישראל. לא רב משה פיינשטיין, ולא הבד"ץ הידע החרדית, ולא אף אחד לא מתקן תקנות הלכתיות. לא לכולם ולא לחומה. לחומה אפשר להוציא פשקבילים ולהגיד, אסור להחזיק סמארטפונים, אבל זה לא תקנה הלכתית. תקנה הלכתית אין יותר. לא שהצורך נעלם, אין מי ייקח את הסמכות על עצמו. טוב, היות שהזמן קצר, אני צריך לסיים באחת, לא דיברנו על הכל בכלל, דיברנו על חלק. אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות, שאני לא הייתי אומר להם אפילו משבר, אלא יותר אתגר. ואחר כך לנסות לסיים בנימה אופטימית למרות הכל. עוד שני אתגרים גדולים שעומדים לפתחנו, כאנשים שרוצים לשמור על החיים. האחד הוא מאוד משמעותי, חבל שאין לו מספיק זמן לדבר עליו, הקמת מדינת ישראל, או קיבוץ היהודים לארץ ישראל. וזה מעלה שאלות הלכתיות רבות שמעולם לא נידונו, או לפחות אנחנו לא בכתבים המוכרים לנו, איך עושים דבר מסוים לפי הלכה, איך מנהלים מדיניות רווחה בהתאם לתורה. מה זה אומר? איך מנהלים מדיניות ביטחון לפי הלכה? מה מותר? אתה מותר לסכם, אתה אסור לסכם. אתגרים עצומים שעולם ההלכה נזקק להם, שמעולם לא נזקקנו להם בעבר. זה אתגר גדול מאוד. עכשיו, האתגר הזה אנחנו יכולים לעמוד בו ויכולים להיכשל בו. ועכשיו מאוד קשה לעמוד בו, גם מחוסר תקדימים, גם מחוסר סמכות, וגם כי רוב הציבור לא שואל אותנו את השאלות האלה. אבל מאוד חשוב, עכשיו מה קורה, אם לא נענה לאתגר ולא נמצא מענה לשאלות הללו, מה יקרה? מה שבפועל קורה היום. יש לנו את שמירת ההלכה שנוגעת לחיי הפרט, איך מתנהלים בבית שלך ואיך מתנהלים בבית כנסת שלך. כאשר אתה מתמנה להיות שר או מנכ״ל של משרד, ואתה חובש כיפה, ואפילו אומרים לך, נותנים לך יד חופשית, אין לך מה להגיד, אתה פועל כחילוני. כי אין לזה תשובות הלכתיות או מחשבתיות אפילו. זה קשור לנושא של מדינת ההלכה שעלה פה קודם. או להגיד, אנחנו צריכים לגבש איזשהו מענה גם לשאלות האלה. זה אתגר גדול. האתגר הוא גם מצד פוסקי הלכה, אבל גם מצד הציבור שיהיה מוכן לשמוע. לא ברור שיש ציבור שמוכן לשמוע. אם אין ציבור שמוכן לשמוע, בטח לא יהיה מענה. אבל אם לא יהיה מענה, אנחנו באיזשהו מקום נהיה במצב יותר גרוע מאשר לפני כן.
זה לא מה
שהרב ישראלי ניסה. הרב ישראלי ניסה. הוא לא היה יחידי. בשנים הראשונות להקמת המדינה, נכתבו המון ספרים ומאמרים שנעסקו בשאלה איך לנהל מדינה לפי הלכה. המון. הספרים האלה נעלמו. כלומר, לא נכתבו חדשים והישנים מעלים אבק. למה? א', הייתה להם מחזבה, הרבנים האלה, סליחה שאני אומר, היו קצת נאיבים. הרב הרצוג, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ואחרים. הייתה להם איזו ציפייה שאם הם יעבדו מספיק קשה ויכתבו מאמרים מספיק טובים, אז המדינה תתנהל לפי הלכה. אבל את בן גוריון לא עניין לנהל מדינה לפי הלכה. וכל זמן שמדינה מתנהלת כפי שמתנהלת, אז חבל להתאמץ כל כך הרבה כשאף אחד מאלו לא מקשיב. אני חושב שמשהו משתנה במדינת ישראל, ולכן האתגר צף מחדש. מה משתנה? המדינה שלנו הופכת להיות יותר דתית. זאת עובדה. עובדה דמוגרפית בעיקר, לא רק גם תרבותית. המדינה היא לא המדינה שהייתה בשנות ה-50 בישראל. ופתאום יש אולי ציבור שרוצה לשמוע תשובות תורניות על כל מיני שאלות.
תשובות
הלכתיות
או שזה
רוחני? שאלה טובה. שאלה טובה. האם הציבור רוצה תשובות הלכתיות או תשובות... יכול להיות... יש אמירה שבעיניי יכולה להיות מאוד נכונה. לא כל דבר צריך לתת עוד שמונה שחור ולבן, אולי רק להתוות כיוונים כלליים. אולי זו תהיה טעות לחשוב, כמו שאמרה הרבנית ביחס לסנהדרין, אולי זו תהיה טעות לנסות להגיד תשובה שחור לבן. אולי הרבנים צריכים להגיד, אנחנו צריכים לתת רק סרטוט כללי ולתת למדינאים ולמנכ"לים של המשרדים יד חופשית יותר. אבל כרגע המצב הוא אפס. אז זה אתגר גדול. אני לא חושב שזה, מה יקבע? אנחנו נקבע, אנחנו זה לא הרבנים, רק הציבור במידה רבה, לאן זה ילך בסופו של דבר. אם לא נעמוד באתגר, זה יצא מצב מביש, לצורך העניין, ואני באמת אדחס פוליטיקה, סמוטריץ' שיכול להיות שמר המשפטים ואפילו ראש ממשלה, לא מעניין אותי סמוטריץ' שרגע, הוא דוגמה בלבד, ושום דבר לא ישתנה, כי מה הוא ישנה? מה הכותרת הזאת, אני רוצה לנהל את משרד המשפטים לפי הלכה, מה זה אומר? חוץ מזה שאני יותר ימני ואולי אני... מה בעצם אתה רוצה? אין לנו תשובות ברורות כרגע. אתגר שני הוא הפוסט-מודרניזם, כמו שאמרתם. והוא שאנחנו חיים בתרבות מאוד שונה. וזה אתגר גדול גם כן לקיום הלכה ולפסיקת הלכה גם יחד. מה קורה היום? אנשים היום בכלל לא אוהבים את מושג החובה. אני לא משהו צודקים, אבל זאת המציאות. אנחנו חיים היום בעולם שלי יש את האמת שלי ולך את האמת שלך, וחיה ותן לחיות. קשה מאוד לקיים מדיניות הלכתית במצב כזה. עכשיו זה קורה גם בתוך הציבור הדתי עצמו, לא רק בציבור החילוני. גם הציבור הדתי מושפע מערכי הרוח. אולי הוא לא כל כך רוצה שיגידו לו תשובות מדויקות. הוא בטח לא מוכן לתת סמכות לרבנים, צ'ק פתוח ומה שתגידו מקובל עלינו, ואנחנו נעשה ונשמע. תן לי לבדוק קודם, נכיר אותך ונראה אם אתה מסמך, אם אני רוצה לסמוך עליך, וגם אחרי שאני נכיר אותך עם הפסיקה הזאת, לא מוצא אתכם בעיניי, אז נגיד זה לא. עכשיו שוב, זה מאוד מחליש את אפשרות של הרבנים לפסוק שזה המצב. איך אפשר לפסוק כשאומרים לי, בתנאי שלא תעבור גבולות מסוימים. אבל זאת המציאות, שהרבנים מתוחה. ומה עוד מה שהרבנית אמרה קודם, יש לו השפעה עצומה גם כן. וזה, אנחנו הופכים להיות חברה יותר ויותר דמוקרטית ופחות היררכית. באופן כללי, בכל התחומים, גם בתחום הרפואה, היום אדם בא לרופא, הוא אומר, קודש קודשים. תן לי לשמוע מה שאתה אומר, ואני אבדוק באינטרנט ואשמוע אם יש גם דעות אחרות. ואז אני אתווכח עם הרופא, אגיד לו, אבל אני שמעתי שיש גם שיטות אחרות, המלצות אחרות. זה לא בהכרח רע, זה גם רע וגם טוב. אותו דבר גם קורה בעולם ההלכה. אנחנו חיים היום בחברה יותר מלומדת גם בתחום ההלכתי. הידע התורני שיש לאנשים פשוטים, הרבה פעמים הרבה יותר מאשר אבות אבותינו. לעומת זאת, גדולי התורה, לצערנו קצת נחלשים לעומת פעם. וכמו שהרב קוק אומר, הפער הולך ומצטמצם. וכבר אנחנו לא מוכנים לקבל, טוב, הרב אמר, זהו, קודש קודשים, תן לי לבדוק, אני רוצה לבדוק. ועוד כלי שמתערב פה בעניין זה האינטרנט, ולא רק האינטרנט, יש הצפת מידע. אנחנו אומרים, טוב, אבל ראיתי שהרב הזה מתאים. אני חוזר לרב ואומר, אני שמעתי שאתה עשה אותה, אבל ראיתי בגוגל שרבנים חשובים, הם התירו. אז אולי אפשר להתיר אצלנו בקהילה. עומד הרב של בית הכנסת נבוא. באמת רבנים אחרים התירו, ויכול להיות גם רבנים רציניים, לא מדבר על מקרים שהוא מצא איזה משהו מפוקפק באינטרנט, איזה, לא יודע. אז כל רב שרוצה לאסור, הוא יודע שהציבור יתקיל אותו ויגיד לו, אבל רבנים חשובים פסקו להתיר, אז איך אתה אוסר? מה עושים?
ההפך, אולי הוא חושש להתיר.
גם? תופעה הפוכה?
למחרת הפסיקה שלו תהיה בכל העולם.
נכון, גם.
הוא ינזף.
אמת. מה שקורה היום, שוב, הסמכות הלוקלית, העובדה שגם הכל נעשה וכל מקליטים אותך בכל מקום, אז אתה אומר, אני לא יכול להתיר, אני מוכרח להגיד, דיברתי עם איזה רב חשוב מאוד, מהפוסקים החשובים של דורנו, לא סתם רב חשוב, מהפוסקים החשובים של דורנו. אני איזה נושא רגיש, קודם כל אמר לי, אתה מקליט אותי? שאלה ראשונה הייתה. אחר כך הוא אמר, להתקדל להתנצג, איזו שאלה מעליבה, אמר לי, הוא קצת שיתף אותי. הוא אמר, אני פוסק הלכה, הפסקתי לענות לשאלות בטלפון. כי נכוויתי. כי אנשים הקליטו אותי, ידעו שאני מקל בתחום מסוים, הוא אמר לי איזה תחום, אגב, אני כפה יכול לגלל מהתחום, בתחום של הפלות, פוסק חשוב מאוד, מגדולי הפוסקים מדורנו, אני מקל בנושא הזה, ועושים לי אמבוש, ומקליטים אותי בטלפון איזו שאלה, הרב הזה איתי, איך יכול להיות כזה דבר? אני הפסקתי לענות בטלפון לשאלות, אני רוצה שבן אדם יהיה מולי, אני רואה מי שואל אותי ולמה הוא שואל, וממניעים שלו הם טהורים. אנחנו חיים בעידן של הצפת מידע, זה מקשה על הרבנים לפסוק. קשה לציבור לקבל פסיקות. אנחנו, אם פעם אמרתי, היו מנגנונים שקבעו איך לפסוק, הם קצת נעלמו לנו. אני אשתף אתכם בחוויה, אני חושב שהרבנית תסכים איתי. כשאני הייתי ילד, הייתה היררכיה בעולם, בכלל, ובעולם הפסיקה גם כן. גם בתור ילד, עוד לא למדתי בישיבה, ידעתי שיש כמה פוסקים שהם ליגה א', היה רב שלמה זלמן אוירבך והרב אלישיב, ובתור ילד שמעתי להם, עוד לא היו זקנים כל כך, והיש כמו שפיינשטיין, וגם ילד מהציבור הדתי לאומי שומע עליהם, והוא יודע, אם הם אומרים, אם הם יקבעו החלטה ביניהם עוד דבר אחד, אין מי שיתווכח איתם. היה איזה ליגת על של פוסקים, שמוכרת, לא את כולם הכרתי, אבל את חלק מהם הכרתי, וגם הציבור הדתי-לאומי, וגם הציבור החרדי, כולם ידעו, אם הם יגידו להקל, יש על מי לסמוך, אם יגידו להחמיר, יש על מי לסמוך. היום אני מסתכל ואני אומר, מי המקבילה? יפתח בדורו כשמואל בדורו. מי רב שלמה זלמן אוירבך של דורנו? מי רב משה פיינשטיין של דורנו? אני לא משווה את הגדלות. המעמד, פוסקים שכל הציבור מקבל את פסיקתם ומעריך אותם ויודע שיש על מי לסמוך. אני חושב שאין. אני לא אומר שהם גדולי תורה, מן הסתם יש. אבל אני מדבר על המעמד הציבורי הזה. שיש איזה מעמד של פוסקים שאין בקונצנזוס. כולם יודעים שהפסיקה שלהם היא ברמה מאוד מאוד גבוהה ושיש על מי לסמוך. אחרון המוהיקנים היה הרב ווזנר, הרב עובדיה יוסף, אני לא זוכר, הרב ווזנר נפטר אחר כך. הרצי צליאזר נפטר, היה דור של נפילים לצורך העניין, שנפטר ואף אחד לא נכנס לנעניים הגדולות שלהם. מה קורה היום? איש הישר בעיניו יעשה. יש לנו היום אובדן היררכיה, הצפת מידע, כל אחד יכול לעשות באינטרנט תשובות, אתה לא יודע, בטח אם אתה לא תלמיד חכם בעצמך, אתה לא יודע מה באמת רציני ומה לא רציני, אתה לא יכול לדעת. כל אחד כותב באינטרנט את הפסיקות שלו, ואין אף אחד שיגיד בוא נעשה פה סדר ונשים סוף לעניין. זה לא המצב. מסכימה עם התיאור?
רק לדבר אחד שהוא מודד אותי מאוד. אני רואה זווית הראייה שלי את הציבור ההולך וגדל שפונה ליועצות הלכה.
כן.
וזו תופעה מעניינת. זה תחום אחד, אבל אני תוהה לעצמי האם זה יתאחר. זה אנשים שמחליך, לא אנשים שעובדים מול סמכות כפויה.
כן.
אלא אנשים שמחליטים, זה נורא פוסט-מודרני, אנשים שמחליטים, אז מהי הכתובת שאני רוצה? אבל כן פונים להדרכה כתוצאה מאותה הצפת מידע.
כן.
תעשו לי סדר, כן. תספרו לי.
כן.
ויש פה בקשה שהיא, שהיא קצת שונה מאותה בקשה, בזמן שאני הייתי ילדה, תגידו אם אפשר לקיים מלווה מלכה בספירת העומר. תגיד, כן או לא, תשובה אחת נחרצת. אני רואה שיש בקשה, תסדרו לי את אותה הצפת המידע.
כן.
למי אני יכול להקשיב? תגידו כי לבדי אני לא יכולה לנבא את זה.
אז אני אנסה קצת לתת תחזית וקצת להיות אופטימי. אני רוצה להתחיל קודם דבר אופטימי שאמר לי קודם הרב ארווין גליצ'טיין. אמר, אבא שלו סיפר לו, הוא כתב איזה ערך, אבא שלו מלומד כזה ידוע במדעי היהדות, הוא אמר לו, אביב, לא משנה סביב איזה ערך שכותב לאיזה אנציקלופדיה, לפני 40 שנה הגישה של החוקרים הייתה ההלכה הזו לדבר עולם הולך ונעלם. אבל הם התבדו. שומרי ההלכה מתרבים בארץ ישראל, ולא רק בארץ ישראל, ויש רצון לשמוע את דבר השם. אבל השאלה היא, מה בדיוק הם רוצים? בהרבה מקרים הם לא רוצים תשובה ששחרו לה, אבל אנשים היום רוצים, תפרוס לי את השיקולים, תתן לי גם יכולת החלטה מסוימת, תסביר לי מה השיקולים לכולה ולחומרה, תתן לי את הדעות שמחוץ לקונצנזוס, ותשאיר לי מרחב תמרון. ואולי לשם אנחנו הולכים, לסוג אחר של פסיקה להלכה, קצת יותר משתף וקצת יותר רך. כמו יועצות הלכה וכמו גם הרבה דברים אחרים. אנשים באים לרב, אומרים, אני מתלבט, לא יודע מה. לדחות את הנישואים או על מתי להביא ילדים, אל תגיד לי כן או לא. אבל אני כן באתי אליך, כי אתה איש הלכה, תגיד לי מה מעבר ועשו לגמרי, מה בשדתך, מה לא בשדתך, תן לי גם להחליט. זה הכיוון שאני רואה את הדברים הולכים, האם זה יישאר שם או לא, אני לא יודע. משהו שהוא סוג של פסיקת הלכה יותר דמוקרטית, אבל לזה יש המון ביקוש. אפילו מציבור מסורתי ואפילו חילוני, ברמה מסוימת. דבר נוסף, שקורה, ואני לא יודע מה לחשוב עליו אפילו, אבל הוא תופעה שמתחילה ויש לי תחושה שהיא תלך ותתרחב. סמכות על כמו הרב אוירבך או כמו הרב משה פיינשטיין, הולכים ונעלמים. קם איזה משהו חדש, התאגדויות רבנים. זה לא היה בעם ישראל מעולם, שכדי לפסוק הלכה מתכנסים רבני בית הלל יחד ומוצאים איזה פסק משותף כי הם ישבו ודנו וגיבשו פסק, ואחר כך יש עוד גופים אחרים וכל אחד מוציא. הוא אומר, אני לבד אולי לא, אין לי סמכות, אבל ישבנו יחד, ודנו בנושא הזה כמה חודשים, והעברנו בינינו במיילים דחוות דעת, וגיבשנו איזה משהו משותף, ואולי זה יהפוך להיות איזה סוג של סמכות, שהיא גם כן יותר דמוקרטית באיזשהו אופן, כי היא לא פרי החלטה של אדם בודד, אלא פרי שיתוף פעולה של כמה רבנים או רבניות, או כל מיני אנשים שמתכנסים יחד. אני לא בטוח אם אני בעד, אני באמת לא גיבש לי דעה, אבל זה כיוון שהולך ומסתמן. עכשיו, פה עולה שאלה גדולה, האם יקום איזשהו גוף דמוי סנהדרין, דמוי הרבנית הראשית, שכן ייקח את המושכות לידיים? אני לא יודע מה את אמרת הרבנית בנושא, אני לא רואה את הדברים. כלומר, אם אני חושב את החזית לעתיד, אני לא חושב שזה הולך לשם. יכולות להיות הפתעות, כמו שאמרתי, אני לא קטונתי מן הדעת. יכול להיות שכן, הכיוון בסוף פתאום תהיה מהפכה. כרגע, מוסדות ריכוזיים הולכים ונעלמים, ההלכה הופכת להיות יותר בפוסט-מודרנית באיזשהו אופן, בין אם זה מצחן ביניים, בין אם לאו. וכבר יהיה מצב שאני כבר לא יכול להגיד בטוח עסוק, וזה מחוץ לקונצנזוס הדעה הזאת, אני יכול להגיד בעיניי זה לא מצא חן. אני למדתי את הסוגיות והרב הזה נראה לי מחוץ לכיוון בכלל. אבל מי אני שיגיד? אני לא רב משה פיינשטיין. ככה זה נראה. אני לא אוהב את זה. אני כן הייתי שמח לתשובות יותר ברורות, אבל כרגע ההלכה הופכת יותר פלורליסטית מכפי שהייתה קודם. ההלכה עצמה אני מדבר, כי כבר אין לנו גופים מרכזיים, ואין לעת עתה אבל אם נעשה ממה אופטימית, אני חושב שיש צמאון, דווקא מתוך העובדה שהעולם הפך להיות יותר כל כך מבלבל, וכשהכל מותר, אז הבלבול חוגג, אנשים כן רוצים איזשהו התוויית כיוון. אז במובן הזה יש לנו סיבה לאופטימיות, הציבור יותר ויותר מחפש מענה, גם בתחום התורני, ואנשים שבעבר לשאול לשאול את החזות בכלל, כן רוצים להתעניין מה עמדת ההלכה בכל מיני תחומים. זהו, תם ולא נשלם, וכבר עברתי את הזמן.
תודה רבה.
אני שמחה שהצלחנו. לא, לא.